אנחנו נדבר בעזרת השם כהרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר, הכותרת של השיעור תהיה האם יש חובה לנפות קמח. האם מישהו מפה מהאנשים שיושבים בבית הכנסת מצאו תולעים בקמח? מישהו פה מצא? אז למה אנחנו מנפים קמח? משגעים את האנשים, קונים קמח מנופה ומשלמים יותר כסף. מה? שיהיה, לפרנס אנשים, היזדים לא נראה לי בעניין. בכל אופן רבותיי, אנחנו יודעים שרץ שמתפתח בפרי שהוא תלוש. מה הדין? תודה רבה מכילה, יבדו חמים. כל זמן שלא יצא מהפרי מותר באכילה, אני אסביר. כל האיסור, פרי שיש בו חרקים, כל עוד הוא מחובר לעץ. אם הוא מחובר לעץ הפרי והוא התליק בעודו מחובר, זה נקרא שרץ השורץ על הארץ, ואסור לי לאכול את הפרי הזה ואת החרק הזה. אבל אם תלשתי את הפרי מהעץ, תאנה, והתליע, נניח ואני יודע, לא יודע איך הוא יודע, עשה לו אולטרסאונד, והוא יודע שכל עוד שזה היה על העץ לא התליע, ועכשיו התאנה על השולחן אצלנו בבית, במקרר, והתליע, מה הדין? מותר. כל עוד שהפרי התליע בתלוש, מותר. אבל היות, תבואו תשאלו, אז למה אנחנו בודקים היום בכלל? היות ולא ידוע אם זה התליע בתלוש או התליע במחובר, אנחנו אוסרים. מה? כי בתורה כתוב, מה זה משנה, הוא שואל. בתורה כתוב שרץ השורץ על הארץ, בעוד הפרי מחובר לעץ, זה נקרא שרץ ששורץ על הארץ. אבל ברגע שהוא התליע בתלוש, אז הוא לא קשור לארץ. הוא בתוך הפרי, והוא לא יצא החוצה. אין סימן נבירה שרואים שהוא יצא. כי אם רואים סימן חור, יכול להיות שהוא יצא וחזר. זה אסור. ברוך הבא, רב שואבי, שמשמור אתכם. אתמול נזכרתי בכם עקב הטילים בסדרות, השם משמור אתכם. כן. כן, מותר לאכול את הפרי, כולל התולעת, ממש ככה, ודאי. האוכל משרץ שהיות אנחנו לא יודעים, אנחנו מחמירים, כי האיסור הוא חמישה לאווין, חמישה לאווין. עכשיו, לגבי קמח, יש לנו חשש למה מנפים קמח. אני בא להסביר למה לנפות, אחר כך נדבר למה מנפים אותם שמנפים. יש חשש שהתולעים שבקמח יצאו וחזרו. רגע, אבל עד שזה הגיע לסקית הם פירשו. זה א', החוכמת אדם, אחד מגדולי הפוסקים פוסקי בני אשכנז, סובר שהקמח גם אם התליע שמה בפנים הוא לא יצא החוצה, זה נחשב כמו הרבה פירות. ברגע שיש לו גרגיר ועוד גרגיר ועוד גרגיר, והוא הולך מאחד לשני, זה נחשב שהוא ריחש על הארץ, הוא יצא ממקום למקום. זה דעת החוכמת אדם. והסיבה שמנפים היות ועלולים להימצא תולעים שהתפתחו במקום אחר. המציאות היום בתחנות קמח, שגרעיני החיטה הם עוברים לפני ואחרי התחנה בהרבה צינורות, והרבה פעמים הצינורות לא נקיים ומצוי חרקים. ולכן אנחנו מנפים קמח, כן, לא מדגמי, מנפים קמח לפני השימוש. ולמה? אבל לא מצאנו, אמיתי, אישה שלא ניפתה, אישה שאין לה נפה, מעיקר הדין, והיא עשתה הוגה, לא משנה מה עשתה, לחם, המאכל מותר. כך כותב הרב חידה, כל עוד שלא ראינו תולעים בקמח, אז והיא ניפתה, והיא אומרת, בעלי היקר, ראיתי תרודה ושכחתי לנפות את הקמח. מה הדין של המאפה? מותר באכילה. למה? כי זה לא הוחזק מתולה. כן. אז הרב שואל שאלה, אני פשוט חוזר על השאלות כי אנשים התלוננו ביום העצמאות הסתובבתי דווקא בדרום, מתחילתו ברוך השם ועד סופו, וגם סמוך עליכם ממש. ואמרו לי, תעשה טובה, דווקא יהודים מתלמים, אומר לי, תעשה טובה, אנחנו שומעים את השיעורים, אבל פתאום יש שקט, ואז אתה עונה, ולא יודעים מה הוא שאל, שמה אתה עונה. אז אנחנו חוזרים על השאלה. כבודו שואל, אני עכשיו מגיע למאפייה, ואני שואל, מוזמן להזכרה, מוזמן לשמחה, למה להזכרה? מוזמן לשמחה. בעל השמחה אומר שמשהו ניפת הקמח. אם הוא אדם שומר תורה ומצוות, נאמן. נאמן. אין לו עניין למכור את זה שאני אתחיל להטיל ספק בנאמנות שלו. אם אני מגיע למאפייה ואני אומר לבעל המאפייה, אין לו תעודת כשרות. הוא אומר לי, ניפיתי, הפרשתי חלה, הכל מחילה מכבודו. אין, הוא לא נאמן. למה הוא לא נאמן? כי יש לו נגיעה ממונית. זה לא מועיל. אבל אדם שהוא לא מוכר, הוא עושה, כמו שאומר, עושה שמחה, עושה השכרה, לא משנה מה. אין לו עניין שתאכל או לא תאכל. לכן, ואם הוא אדם ירא שמיים, הוא נאמן. אבל, פה חשוב לדעת, אני סיפרתי לכם, פעם הגעתי לשלום בית, והביאה עוגה, ואומרת לי, הרב, הכל כשר ובדץ, חזק וברוך, ושמה שאלתי אותה, האם שמענו על ניפוי קמח? היא אומרת לי, כן. איזה קמח? היא מביאה לי נפה של מסננת של הילדים בחול. ואתה מכניס מפה, יוצא משם. זה ברכה לבטלה, זה לא נחשב ניפוי בכלל. צריך נפה 70 מש. אתם יודעים מה זה מש? צפיפות דקה מן הדקה. ולכן, אם אין, אז 60 מש. קמח מלא, מה נעשה עם קמח מלא? 40 מש. אני מציע לקנות קמח מנופה. זה עוד שקל. מצוין. קמח בוואקום מצוין, קמח מנופה מצוין, רק אם הקמח מנופה, יש לנו, אחרי שפתחנו אותו והוא היה בקירור, תגיד שבוע. אם הוא היה במקפיא, אז בכלל לא צריך שוב לנפות. אבל עכשיו אנחנו מתחילים את ימי הקיץ החמים, ופתחת את הקמח והנחת אותו, אני לא מדבר בחוץ, עד 3 ימים תנפה אותו שוב, אבל במקרר יש לך שבוע. אני אומר שוב, אני לא רוצה להגיד לכם לא צריך לנפות קמח. אגם שבא לי לומר את זה, אבל לא, אני לא אומר את זה. למה? כי בני ישראל נהגו לנפות קמח, אז אנחנו מנפים. אמיתי, אני לא יודע אם מצאתם חרקים בקמח. לא יודע אם מצאנו חרקים בקמח, ובכל זאת אני אומר כן לנפות. למה? כי אולי אשרם ישראל, אני לא, עכשיו גם יש נפות חשמליות. לא צריך שהאישה תעמוד ותתחיל לרקוד בלט. היא פשוט שמה את הקמח הזה, שמה במכשיר, לוחצת, מה יותר פשוט, מה יותר קל, ולנפות, כי ככה אמותינו נהגו, וזה נקרא מסורת. מסורת, אנחנו עושים מה שאבותינו עשו, וזה מצוין. השבוע התקשר אל היהודי, יום שישי האחרון, היה לי ויכוח קשה איתו, יהודי מאשדוד, אברך, והוא אומר לי, אנשים אצלנו בכולל, אולי מאשקלון, אוכלים עופות פטם, אתם יודעים מה זה עופות פטם? זה עופות של מפתמים אותם בזנים, עושים החלאה מעופות שאין עליהם מסורת, ויוצאים עופות אחרים. יש להם סימני טהרה, אבל יוצא שאוכלים עופות לא כשרים, שאין עליהם מסורת. לפעמים מדובר בנקבה, שעושים מחלה בין הזכר לנקבה וכו'. מעופות שאין עליהם מסורת. אמרתי לו, תקשיב טוב, השאלה הזאת כבר נידונה לפני 10-15 שנה, הרב אלישיב זצל, הרב אוזנר, יש לו תשובה על זה ועוד ועוד. והם אמרו, חד משמעית, שהעוף שלפנינו, אנחנו מסתכלים, יש עליו מסורת? יש מסורת, אז ממילא. אז אומר לי, מה אתה קורא מסורת? אמרתי לו, עוף שהסבתא שלך אכלה, זה מסורת, אנחנו אוכלים. אז הוא בא וטען לי דווקא מהיישוב ליד תלמים, יש שם גידול, הוא אמר לי את השם של המושב, והוא אומר לי, תשמע, אני הלכתי לראות, העופות שם, אין להם, בגרון, יש להם כמו שביל משני הצדדים, מגולח. מגולח, לא שגלחו אותו, אין לו שיער, ובבטן גם אין לו שיער, אין לו נוצות. הוא אומר לי, תשמע, זה לא העופות שהיו לפני 10 שנים. ב-70% היום מהלולים הם כאלה. אז לכאורה, אמרתי, אם זה ככה, אין בעיה. אתה אומר שאתה תלמיד של הרב יצחק יוסף, בסדר גמור, תפנה אליו. ואם מי אנחנו? האם הרבנים הראשיים יגידו לא לאכול עופות? חזק הוא בא, הוא אומר, אני לא אוכל, אני אוכל בשר. אמרתי לו, כל הכבוד, אבל אתה לא יכול להגיד לציבור לא לאכול עופות בגלל שאתה לא אוכל. ומה הרב קניבסקי אמר? כן. ואז מה הוא אמר? אין מסורת, לא אוכלים. נכון, אבל אני אומר, השאלה הזאת הגיעה בפני הרב שלמה משה אמר, מה שאני יודע, הגיעה בפני הרב יצחק יוסף, והם לא הרימו את הכפפה, לא צעקו, חבר'ה, תיזהרו, אז מי אנחנו שנאמר? והוא אומר, שבוא תראה, אני אשלח לך, אני אביא לך אפרוחים, והיום 70% זה כאלה תרנגולים. והוא טוען, בסדר גמור, אם זה ככה, אז שיגידו, הרבנים לא לאכול. אני לא יכול לומר את זה. בכל אופן, אמרנו שהיום בכל זאת מנפים קמח, והיה ולא ניפו כשר, רק להקפיד על דבר אחד, ומהו? לנקות את הנפה. ניפינו, לאחר מכן לנקות, כי הרבה פעמים מחמת האי ניקוי, ממה שלא מנקים, נשאר קמח בצדדים, וזה מטליע, וזה כן מטליע. קמח מלא אתה לא יכול, אז אמרתי נפת 40 מש. ואם אין לך נפה כזאת, מה שלעשות, פשוט מאוד לקנות קמח מנופה. או כמו שאמר רב גודל, בוואקום. זה מצוין, זה קמח קוסמין, גם קשה לנפות אותו. מה שלעשות, כמו שאמרנו, קמח מנופה, או שנתחן אתמול. נתחן אתמול. אתמול ישב איתי ראש כולל שיש לו כשרות בפורטוגל ויש להם שם מאפייה, והוא אומר שבין התחינה של הקמח למאפייה יום אחד אפשר להקל בלי ניפוי, אפשר להקל בלי ניפוי יום אחד. השאלה מה רמת הצפיפות של אותה מסננת. עכשיו סולת זה סוג של קמח, ואי אפשר לנפות אותו, את הסולת. ב-40 מש הוא כן מתנפה. מה שאני ממליץ, מה שאני עושה בבית, את הסולת על גבי צלחת, כמו אורז, ועובר עם היד, נסתכל, לראות שזה נקי, ואגיד לך את האמת, גם הסולת בדרך כלל נקי, בדרך כלל הוא נקי, אבל צריך להסתכל. הקורדים עושים קובה, ז'ריז' מה שנקרא. זה סוג של סולת גם כן, אבל אנחנו מחייבים אותם לבדוק לפני השימוש. והיה וקיבלתי קובה, כמו שהרב שואבי אומר, קיבלתי קובה ואני לא יודע, ואני יודע כשרות בשר בדץ, אבל אני לא יודע מה אפשר להקל. אפשר להקל. אתמול הייתה לי, היה איזה אירוע שבו שמחות, וישב לידי, לא אזכיר את השם של הבדץ, הוא רב השוחטים, הוא אחראי על כל המערכת השחיטה באותו בדץ ספרדי. ואמרתי לו, תגיד לי, אני שואל אותך שאלה. אומר לי, מה השאלה? אמרתי לו, מה אתם כבדץ מחמירים יותר מחלק רבנות, חלק בית יוסף? אומר לי, מה אתה מדבר? חלק רבנות, יכול להיות נבלות וטרפות, אני לא יודע אם זה חלק באמת. אמרתי לו, אני שאלתי שאלה אחרת, אני שאלתי את כבודו, שיחה לא נעימה, כי גם כל השולחן שם, האברכים הסתכלו, בר מצווה, בקיצור, אז אמרתי לו, שאלתי שאלה, מה אתם מחמירים יותר? ראיתי שהוא לא עונה. אמרתי לו, אולי אתם מחמירים בדיקת קרסים? כן, כן, זה, אוקיי, בסדר. אמרתי, אומר לי, בקיצור, שהוא אמר טרפות, הוא אמר, יש צוותים, זה תלוי בצוות, אני יודע את זה, ברבנות הראשית. אמרתי לו, אבל מה שאני צועק כל הזמן, בכל במה אפשרית, הצוות זה שייך לרבנות הראשית, ומי שאמון על הרבנות הראשית לדורותם זה הרבנים הראשיים. מה, הם יחזיקו צוותות של אנשים, אינשי דלומלה, אומר לי, מה, אתה לא יודע מה אני ראיתי, אני רואה, יכול להיות. אמרתי, מכילה, אצלכם בבדץ לא התערבו טרפות? כאילו, אני לא רוצה להגיד לך מי אמר לי שלא רק טריפות, גם נבלות היו אצלכם. אז הוא מאוד כעס. אמרתי, שאלה אחרונה לסיום, אני לא אפשר לך לאכול את העוף. שאלה אחרונה, אני יודע שאני משודר וזה לא נעים, אבל יש לך פיקוח על השוחטים ביום החופשי שלהם, איפה הם מסתובבים? והם 4-5 חודשים לא בבית? כן או לא? כן. יש לך פיקוח על זה או לא? ענה לי אחד שיושב בשולחן שם, אחד בשולחן שם, שהוא גם היה שוחט מטעמו כמשפחה, הוא אומר לי, מה זה קשור? בגלל ש... סליחה, אני לא אוהב את זה. אומר, מה, בגלל שהוא התאהב באיזה גוי, אז השחיטה פסולה? אני באמת התביישתי, התביישתי, התביישתי. מרן, יפה מאוד, הוא התחיל גם, הראש השוחטים אומר לי, למה פה ראשי ישיבות, אתה יודע מה הם עושים? אחד כזה, אחר כך אמרו לי, נגעת לו, נגעת לו ביבלת, דרכת לו על היבלת, כי אומרים שהוא, יש לו ילדים גויים שם. לא משנה. בקיצור, אני יודע, אני ראיתי שהוא, שהוצאתי אותו מהכלי, תפסיקו לדבר על זה, הוא התחיל לצעוק. תראו, לא, לא, אני אדבר על זה, מכילה, אני חשוב לי התשובה. הוא לא ידע לענות. הרב רובין, לעומת זה, בקשרות בדץ הרב רובין, הוא אמר לי, קודם כל, כל שבועיים אני שולח אותם הביתה, הוא שוחט בפולין, לא בדרום אמריקה, באיזה חור, אתם יודעים איפה הם נמצאים שם? בכפרים נידחים, והגויות שם בשביל דולר, הם רוצים... לא משנה. בכל אופן, אמר לי הרב רובין, ביום החופשי וכולל, יושבים ללמוד מבוקר עד ערב, ואני מחייב אותם לטבול כל יום במקווה. זה עלות של כסף. הוא אמר לי, זה עלויות. לא משנה. בכל אופן, זה, זה, זה כואב, כואב, וזה לא נעים שזה יצא החוצה, אבל אוקיי. ודאי שזה מציאות. אז מי יצעק, מי ידבר, מי... טוב, אני רוצה לדבר ברשותכם, איפה השעון לקחו אותו? אני רוצה לדבר על שאלות בקשרות שנשאלנו, היום התקשר יהודי מצרפת, והוא שואל על התבניות חד פעמי. תבניות חד פעמי אומר, אין לנו פה מקוואות, ואין לנו פה זה, והוא משתמש בתבניות חד פעמי, האם צריך טבילה או לא. ידועה דעתו של הרב עובדיה יוסף, זצ"ל שתמיד חד פעמי בספרו הליכות עולם הוא מחמיר, בפשטות בלי ברכה, אבל הוא מחמיר כן טבילה. הבן אדם נמצא, אמר לי איפה, במרסה, באיזה מקום בצרפת, ואומר שמה אין להם, כדי להגיע למקווה לטבילת כלים זה נסיעה של חצי שעה. אתם לא מעריכים, אנחנו נמצאים פה בארץ זבת חלב ודבש מכל הכיוונים, מכל הבחינות, באמת צריך להודות להשם. אז הוא אומר לי, מה אני עושה? אמרתי לו, נשמה טובה. נכון שזו דעתו של הרב עובדיה יוסף, ואנחנו, אני כפות רגליו, אבל המון פוסקים חלקו על זה. לא ראיתי יהודי אחד שבא עם תבנית חד פעמי ומטביל לי במקווה. הרב משה פיינשטיין אומר, גם אם השתמשת פעמיים שלוש, אתה קורא לזה חד פעמי, הייעוד שלו לפח, לא צריך להחמיר בזה, ובטוח שזה הייתה גם הרב עובדיה יוסף, זו כוונתו והייתה דעתו להקל בזה לאדם שקשה לו, ודאי שאין בעיה. יהודי שואל, דגים, אשתו שמה אבקת מרק עוף בדגים. יש כאלה שמים בכל דבר שאפשר אבקת מרק עוף. אבקת מרק עוף בשרי, והוא שם את זה בדגים, וכולנו יודעים שדגים ובשר אסור, סכנה, מדין. כמה אחוז עוף יש באבקה? אולי 4%, אולי 6%, לא יותר מזה. ולכן יש פה ביטול ברוב. אני יודע שיש פוסקים שאומרים שלא אומרים ביטול ברוב, בדברים שהם חמירה סכנתה מאיסורה, מביא את זה הרב כף החיים את המחלוקת, להלכה אפשר להקל, אשתו הכינה כבר ערב שבת, ואחר כך היא עלתה על הטעות, אפשר להקל בזה. יהודי, שהנה דיברנו על קמח, יש קמח דורום, זה מין של חיטה, הקמח הזה, מה הדין שלו, איך מנפים אותו, יש לו דין כמו קמח מלא, נפה 40% 40 מש, אבל אני נזכר תוך כדי בקמח טף של האתיופים. זה לא קמח, הם קוראים לזה קמח טף, טף, וזה אנג'רה, אנג'רה, אנג'רה. האתיופים משתמשים. הייתי בראשון לציון מעת השם, ערב פסח, הייתי שם בשיעור, ואז אמרו לי, חיפשתי מנחה לפני השיעור, ואז אני רואה בית הכנסת של רובם יוצא אתיופיה, ואמרו לי, תדבר. אמרתי להם, אני ממהר, לא משנה, אחרי מנחה דיברתי 10 דקות. ואז אמרתי להם, מה אנחנו, האם מותר להשתמש בפסח בקמח טף שלהם? בקמח טף, זה קטניות. אבל אמרתי להם, לא. אמרו לי, למה לא? אבל זה לא חיטה. התשובה היא פשוטה. אמרתי להם, מי ניקה את כל, את כל מה שתוכן? תוכנים שם גם קמח רגיל, גם את הקמח טף הזה, ואנחנו בשום אופן לא. אם בן אדם בא, בדק, וזה נטו, נטו, קטנית, אין בעיה. אין בעיה, הלכתית אין בעיה. יהודי שואל, האם הוא יכול לסמור על מחירת חמץ של צוהר? הלכתית הוא יכול לסמוך, זה אנשים יהודים, לא שחלילה, אבל לסמוך על הכשרות שלהם לא הייתי סומך. מרגרינה במאכל בשרי, לא, לא, בדיוק, לכן מחירת חמץ, אין בעיה. לא רוצה לדבר, מרגרינה במאכל בשרי, מה הבעיה? מרגרינה כתוב עליו מתחלב, אין קשר שכתוב ברכיבים מתחלב, זה לא חלבי, אפשר להניח מרגרינה בתוך מאכלי בשר, זה בסדר גמור. פיצה עם גבינה צהובה, פיצה עם גבינה צהובה, ואצלנו פתחו עכשיו מסעדה, עוד מסעדה שיש שם בתפריט כל מיני מאפים עם דג. חברים, זה לא אסור, אנחנו הספרדים מחמירים, אבל זה לא ירק ואל יעבור, ולכן, אם כתוב שם לנוהגים היתר בפיצה ודג, אז זה בסדר גמור, אבל אנחנו לא אוכלים את זה, מה? אנחנו בתפריט, הם מביאים תפריט, ואז כתוב שם פיצה עם אנשובי וכדומה, אז בסוגריים אמרתם שכתוב לנוהגים היתר בדגים וחלב. מי שיעשה, מי שעשה, יש מרוקאים שמקילים, אין בעיה בזה. רק אמרתי להם, לא ביחד בתנור, שלא יהיה ביחד, אבל אפשר בזה אחר זה. למה מקילים? למה מקילים? חמאה ודגים ודאי, כי הגזרה הייתה רק על גבינה. יש פוסקים שרוצים להגיד שאפילו גבינה צהובה מותר, זה לא נכון, אבל לא בשני. הרב בן ישחי בשוט רב פעלים כותב שנהגו להחמיר בחמה ודגים, אבל אם אתה אוכל את זה יש לך על מה לסמוך. לא, 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 אני אגיד לכם, בכלל יש אומרים שזה טעות סופר בבית יוסף, ויש הרבה פוסקים שהקלו, אני לא אומר, אנחנו מחמירים בדגים וחלב, אבל אם יבוא בן אדם, אני יודע, מסעדת דגים שמגישים חמה עם אין בעיה בזה, אין בעיה בזה. יהודי הביא סוכר ממרוקו, הוא שואל אם יש בעיה, אין בעיה. בית החולים שערי צדק, אחד המושפזים שואל, פעם היה לנו שיעור שלם על הבתי חולים, האם אפשר לאכול מהאוכל שם, או הוא לא מושפז, הוא בא לבקר, הוא רוצה לאכול, לא יודע את מה שאשתו לא אכלה, האם הוא יכול או לא. בישולי גויים, שם הבישול של הבית חולים זה לדעת הרמה, אבל לא לדעת מרן, ולחולה ודאי שמותר, למאושפז ודאי שמותר, כדין חולה, אבל בדיעבד, אם הבעל מסכן רעב, יכול, למה הוא יכול? היות, ויש לנו את הספק ספקה שדיברנו על זה כמה פעמים, הבעלים של המקום יהודי, זה בית חולים יהודי, וגם זה נקרא בית של יהודי, וגם ההדלקה לידי יהודי, אז אין בעיה. דרך אגב, האוכל שמחלקים שם במנות, איך זה נקרא, מנות סגורות, זה בדת צדה חרדית, והם טוענים שהם עושים גם לדת הספרדים, אז אין בעיה, כן. הדר שר הצופים זה בישול גויים לספרדים, כמו אותו דבר. זה הכשרות, מותר לו לאכול, זה לא כזה? לא, אם אשתו לא אכלה את המרק, זכותו לאכול. אז מה, יחזירו את זה, אבל זה יזרק. זה לא גזר, ואל תהיה את המדקדק בך. בוא, בוא. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא, אז הוא אומר שהוא רוצה לנסוע אחרי השיעור פה, ללכת לאכול שם, הנשמה. אתה מכיר את הפרסי שהתקשר לאשתו מהאמבולנס, ואמר לה, היום אל תכיני צהריים, כי הוא בדרכו לבית החולים. טוב, רבנו, רבנו, בוא בוא, אל תדקדק בך ולא תזלזל בקריאת שמע, אין שום בעיה. הסוכר קוביות אין בו תערובת. אין בעיה, אין בעיה. חמצוצי מיגוד הרבנים, אין בעיה. בשר או רחיים של הרבלבז, אפשר, אפשר, אין בעיה. אישה שואלת, היא עשתה קילו קמח חיטה וקילו קמח כוסמין, סך הכל זה 2 קילו, האם זה מצטרף או לא, אנחנו יודעים את ההלכה. אם היא, קודם כל על פי ההלכה, חיטה וכוסמין מצטרפים. חיטה וכוסמין מצטרפים זה לזה, אבל אם היא מקפדת לא מצטרף. אם היא מקפדת זה לא מצטרף. זאת אומרת, מה זה מקפדת? זה קוסמין וזה לא, זה עם סוכר וזה לא, וכן על זה הדרך, אז לא מועיל. יהודי השאיר ביצה קשה עם ירקות חתוכים, לילה שלם במקרר, והוא שואל האם אפשר. ביצה קשה זה מחלוקת עם האיסור של לינת לילה, נאמר בביצה פתוחה, זאת אומרת החלמון, החלבון, או ביצה קשה גם. אנחנו מחמירים לכתחילה. פה זה היה עם ירקות, האם נקרא לזה שזה מעורב עם עוד דברים או לא? בחמין זה מעורב, בתוך החמין יש בתוך החמין, א' זה עם קליפה, וגם יש בתוך החמין מלח ותבלינים, וזה אין שום בעיה בזה. עם קליפה אין בעיה. אין רוח רע עם קליפה, עם קליפה. שמן סומסום, אז אין בעיה, שמן סומסום בהשגחת רבנות, אין בעיה. תות שדה כפור, אם תוכנים את זה, זה בסדר, גמור, ואפשר להשתמש כמו כל הפרוזנטים האלה, בסדר. כרוב רגיל, אני לא יודע, כאילו אמרתי להם חידוש, הייתי באשקלון, אמרתי להם, כרוב לא חייב גוש קטיף. תורידו את ה-2-3 שכבות ראשונות, לאחר מכן לקצוץ אותו בצורה טובה ולהשרות במים עם סבון ולשטוף אותו 2-3 עם מסננת, אין בעיה בדבר הזה. כן. מה יש לה? פטרוזיליה, לא גוש קטיף אתה מתכוון, לאחר השריה במים עם סבון ושטיפה טובה ותחינה דק מן הדק אפשר. יהודי קנה ויסקי מהדיוטי פרי, האם הוא יכול עכשיו, האם הוא יכול להשתמש או לא השתבח שמו, התקשר ב7 בבוקר, חשבתי שמישהו נפטר, אבל אז התברר לי שהוא בא מהטיסה, והוא קנה כבר, הוא יצא, ואז מישהו אמר לו, חמץ שעבר עליו הפסח, הם בדיוטי פרי מוכרים את החמץ, שלא תיתו, הם מוכרים את החמץ, אלא מים פתוחים בפסח, הם מוכרים את הוויסקי גם בפסח, אז לכאורה המחירה לא תופסת, דן בזה בשוט שם השלמה, לרבי שלמה משה אמר, והוא כותב שבדיעבד זה מועיל, אמרתי לו צדיק, כבר יצאת מהדיוטי פרי, אפשר, אבל מי ששומע אותנו יש בטרמינל D7 ו-ABCD, D7 חנות, שהם סגורים בכל המועד, והם מוכרים הכל כשר, והם מוכרים פסח, זה הכי טוב. תזכרו, D7, כן. מכרת את החמץ? לא הבנתי את השאלה. שכחת, מכרת את החמץ. מה קרה למשלוח מנות? איפה זה היה? בארון בבית? בארון בחנות. ומכרת את החמץ בחנות? מכרו את החמץ בחנות, אז מה הבעיה? חמץ גמור, אם לבך נוקפך, את החמץ גמור תוציא, אבל השאר אפשר להשתמש. כן, שום כלוף בחנויות, דיברנו על זה, מגיע בתוך כזה שקוף, יגיד ויש לו תחתית למטה, אפשר להשתמש. תחתית של השום. יש, אני ראיתי. משתמשים בזה במסעדות, באולמות, ודאי רק לשטוף אותו לפני כן. כן, רבי הרצל. אורז. האם הרבי הרצל שואל, האם צריך לבדוק את האורז מדגמית מועיל, או צריך לבדוק אחד אחד? חברים, לבדוק את האורז בפרט בסקים, אבל לא לשבת שבעה נקיים. חפיף? מה זה חפיף? לבדוק, אבל לא, לא, לא מדגם. צריך לבדוק את כולם, אני מצאתי חרקים. נכון, בפרט אלה של הזה הם, בזה, הם סוג טוב, אבל העסקים של האולמות אלה עם מבד, הרבה פעמים מצאנו שם חרקים. לכן לא כדאי, לא כדאי. אני יודע, של אורז לא כל האולמות יש. מי שיש לו כשרות טובה זה יש לו. יהודי שואל האם הוא יכול לאכול את הדג כולל העור. האם העור של הדג אפשר לאכול אותו או לא? לא בריא, אנחנו פעם נעשה שיעור בבריאות. כרגע מבחינת כשרות, אור של הדג אין בעיה בכלל. אלא מה? כותב מרן, תולעים שנמצאים על אור הדג אסורים, נכון. אבל זה עבר שטיפה ועוד שטיפה ועוד שטיפה. אז אמרתי לצדיק הזה, תשטוף אותו בכל זאת, אבל לא חייבים להוריד את האור לפני הבישול, לא חייבים. מוריי ורבותיי, דקות ספורות נגיד משהו שקשור לפרשה ברשותכם. אתמול בבוקר התקשרה איזה אימא שהיא שומעת מאזינה, לא יודע מה, והיא אומרת, היא שואלת שאלה תמימה בהודעה, האם רמן זה ממתק. ממתק עם ג'לטינה, אני במקרה מכיר, כי רצו שאני אתן כשרות, לא משנה, לאותו מקום, האם הרמן כשר? אז כתבתי לה, להחמיר, יש שם ג'לטין, ג'לטין בקר, מנבלות וטרפות, הרב עובדיה יקל בזה בדיעבד, אבל זה ממתק, אז להחמיר. וואי, היא כותבת לי, מה אני עושה, איך אני אזרוק, יהיה מלחמת עולם, אני תמיד זורקת במלחמת עולם, לא הבנתי מה היא רוצה. וחוזר, ושואלים, יש כאלה שממשיכים לשאול שלא עונים להם, התקשרתי, הייתי בנהיגה, למה לא? נעשה חסד. אני מתקשר אליה, גברתי, תקני לה, לילדה שלך, משהו אחר כשר בדץ. מה הבעיה? את זורקת את זה? היה בראש שלי שמדובר בילדה בגיל 3, 4, 6. היא אומרת לי, שאלת אותה, בת כמה הילדה? 24. אמרתי, תגידי, את רצינית? ילדה בגטזה, את לא תאיזי לזרוק לה בשום אופן. היא אומרת לי, מה, אז מה? אמרתי, תקשיב, ראיתי שהאימא, תגידי לה שתתקשר אליי. תקשיבו, לא עובר שעה, שעתיים, שלום, מדברת זה וזה וזה, אמרת לאימא שלי שאני אתקשר, כן, שלום וברכה. אמרתי לה, את בחורה דתייה? אמרת לי, לא, אני חוזרת בשאלה. תקשיבו, אמרתי לה, את מאמינה שיש בורא לעולם? היא אומרת לי, כן, בטח. תהיה צדיקה, את לא חוזרת בשום שאלה, ושלא הכניסו לך מילים לפה. את בסך הכל אולי קשה לך קצת בדת, אבל אם את מאמינה בבורא עולם, ויודעת ומאמינה שיש חיים לאחר המוות, היא אומרת לי, בטח, תראה, את לא חוזרת בשום שאלה. והקדוש ברוך הוא גאה בך. לגבי הממתק, כדאי לך להימנע, יש בזה חומרים, א' לא בריא, ב' חומרים בעייתיים. היא אומרת לי, אין בעיה, אני זורקת את זה. שימו לב, למה אני מספר את זה? הכל, ואז אמרתי לה, אם יש לך שאלות, את יכולה לשלוח, זה הטלפון, תשלחי את השאלה, בשמחה רבה. וואי, תודה, תודה, תודה. עכשיו, אחת שחוזרת בשאלה, איזה שאלות ואיזה תשובות. אין לה לא שאלה ולא תשובה. מה שאני רוצה לומר, בפרשת השבוע כתוב אמור ואמרת. אומר רש"י, להזהיר גדולים על קטנים. אומרים בעלי המוסר לפעמים, מה זה להזהיר? מלשון זוהר, מלשון יופי. תדעו לכם, יש הרבה הורים שאורסים את הילדים שלהם בידיים. אורסים את הילד. אתה רואה, אף פעם לא לנסות להתנגח לבוא חזותית מול הילד. אף פעם זה לא חכם וזה בעיה של הרבה בעלי תשובה וכאלה שמתחזקים. האמא שומעת שיעור על כשרות כולה באורות, תופסת, זורקת לילד. מה זה? זה ברבריות. לתפוס לילד ולזרוק, זה ברבריות. ברגע שאתה תופס את הילד, מסביר לו, מדבר איתו, קונה לו משהו אחר, נותן לו כסף, לך תקנה, הילד גם לא יפתח שנאה. הוא לא יפתח שנאה. אני סיפרתי לכם פעם, היה בקסטל, במבשרת, איזו ישיבה של נוער, נוער נושר, חבר'ה בחורים שקשה להם. ואני למדתי, והיינו לומדים עם הבחורים. למדתי עם אחד הבחורים מסכת ברכות. אני מדבר אתכם לפני 15 שנים. ואמרתי לו, יופי, בוא נפתח את הסידור, לגבי שם היה ברכה אחרונה, איך בסידור, ואני רואה אותו מזיז את הסידור, אני מקרב את הסידור, הוא מזיז את הסידור. אמרתי, תגידי, מה עובר עליך? מה עובר עליך? לא, אני לא מסוגל להריח את הריח של הסידור. אני אומר לו, איזה ריח יש לסידור? קיצור, ישבתי, קלטתי שיש לו משקעים. בוא תספר לי, מה קורה, מה עבר עליך? הוא אומר, הייתי מרים את הראש בבית הכנסת, אבא שלי דופק את הראש בסידור. רק הייתי מרים את הראש, אבא שלו, נו, פרח, דופק לו את הראש. לא משנה שאבא שלו היה חולם, אבל היה, הוא אומר, זה פיתח לי שנאה לסידור, שנאה לבית הכנסת. מי אשם בזה, אם לא ההורים? מה שצריך בשום שכל, לא כל הילדים שווים, לא כמו כל האצבעות שוות. יש הורים, לא, אני רוצה שכולם יהיו אותו. אתה רוצה, אז אתה רוצה, אבל אתה רואה את הילד נמשך לזה, אל תבוא מולו, תנסה להבין אותו. תנסה לראות איך אפשר לעזור לו. סיפר לי אברך בכולל, צדיק, באמת צדיק, אומר לי, בין הזמנים נסעתי 3 ימים, הוא היה ב... לא יודע, עם איטליה או יוון, לא יודע, ספרד, לא זוכר איפה, נסע עם הבן שלו. אמרתי לו, מה כבודו, טס לחול, ימים טובים? אז הוא אומר לי, ומאוד נהניתי, הוא אומר, תקשיב, הילד מאוד רצה, ילד בישיבה גדולה, לצאת עם חברים. היום לחוץ הארץ זה יותר זול מארץ. רצה, ואמרתי לו, נשמה, עם חברים לא. אבל הוא חכם, האבא, מה עשה? אמר לו, תראה, אני נוסע איתך. אני נוסע איתך. הילד אמר לו, כן, אבא, כן. אין לי עניין עם החברים, יש לי עניין באמת לחוות חול. אמר לו, בסדר, האבא צדיק, נסע איתו ושיחק איתו והיה איתו ועשה איתו כל סקי, לא יודע מה היה. אמר, העיקר הוא שמור. תדעו לכם, זה אבא שמבין, אבא שמבין, אבל אבא שמתנגד, מתנגד וצועק, ולא ילך, ולא יעבוד, להזהיר גדולים על הקטנים, ותדעו לכם, בכל דבר, גם בפרט, אני אומר, רואים את הילד, היום אנחנו בדור לא כמו פעם, תדעו לכם, זה לא ירידת הדורות, זה... מה זה מדרון? כל שנה זה כמו 20 שנה. אתה רואה את הילד, פותח ספר, לומד, עושה מצווה, תפרגן, אל תשמח בלב, תפרגן, תוציא מהפה, תגיד לו, תפרגן לו. אבל בדרך כלל, אני מדבר אתכם כהורה, שרואים איזה אצל הילד, ככה מברכים ברכת המזון, ככה אתה זה, איחרת על התפילה, מה אני צריך? מה אני צריך את כל ה... סתם, ברגע שכל הכבוד שבאת, טוב שבאת, טוב, מאוחר מלא, או שאם אתה רואה שהוא לא קם לתפילה, לא קם, אל תעיר, אל תעיר בעין, אל תעיר. תתעלם מהחסרונות, תתמגד, תדעו לכם, מה זה? אני אומר לך את האמת, את האמת, אתה שואל, אני אגיד מה אתה שואל. לפעמים הילד בחור ישיבה, הם באים בבין הזמנים, ויש לי את זה בבית, אחד מהם, יש כאלה קמים לא באחד, יש כאלה קמים, יש להם את הגבולות שלהם, 9, 9.5 קמים. אבל יש אחד, נהיה 10, 10.5, 11, והוא ישן. הוא ישן, לא למד כל הלילה, אבל ישן. עכשיו, יש שתי אפשרויות, יש, נו קום, נו קום, נו קום, לריב איתו, לריב איתו, לריב איתו, לריב איתו. יש אפשרות אחרת. תקשיב נשמה, לדבר איתו, לדבר איתו. אני מצפה ממך שאתה בבית, אתה מכבד, אבל תדע לך, זה גורם לנו עוגמת נפש, אני מבקש ממך, תכבד ותקום בזמן. איך אני אקום? אתה רוצה שנעיר אותך? נעיר אותך. אבל לטיל עליו את האחריות. תגיד לך, אנחנו תקום מתי שאתה רוצה. הוא יתבייש מעצמו. אתה מטיל עליו, ברגע שהוא אומר, יעירו אותי, אז הוא ישן עד שיעירו אותו. אבל ברגע שהוא יודע שהוא אחראי, הוא ישים שעון. ויש ימים שהוא יקם בזמן, לפעמים פתאום קם בנץ. לא משנה, אבל לא לבוא חזיתית. הרב שטיינמן נשאל בדבר הזה ואומר, לא תפקיד ההורים להעיר את הילדים בבין הזמנים. אל תעיר אותו. אל תעיר אותו, תן לו להתמודד לבד. תן לו להתמודד לבד. אני יודע שזה כואב, אני יודע שזה קשה, אבל זה... נשריך, לגון דיחם, השם ישמור אתכם. יהי רצון שנזכה לראות נחת מכל הצריכה לצאנו בבריאות ובשמחה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל ורבנו תרוצות, שנאמר, אדוני חפץ, אמה צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן, יהיה שם רבה מברך. אמן. אמן. שם לא מבינים.